עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, ואיתי, כמנהגנו באולפן, עורכים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, האחראי על הדיגיטל גיא רביב, האחראים על הלייב איתי ניקסון, האחראים על השידור ב-103 FM, טל אשל וב-104.5 FM, בני אלפרין, ואנחנו מתחילים את התוכנית כרגיל, מספרי הטלפון שלנו, 0-552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103. ניתן לשלוח וואטסאפים ל-054-70-103-70. אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום.
מדברת רבקה, בת 75.
שלום רבקה.
תודה על התוכנית, לא מספיק דף תוכנית שלך.
תודה רבה.
והשאלה שלי על חיסונים לדלקת ריאות.
כן.
אני בדרך כלל עושה חיסונים לכל מה שצריך. יש לי איזושהי רתיעה כזאת נגד החיסון הזה. יש לי מין זיכרון כזה, כנראה לא נכון. ואמא שלי פעם עשו את החיסון הזה בגיל מבוגר, ואז התחילו לה כל מיני בעיות. קרוב לוודאי כמובן שכמו שאתה אומר אין קשר.
ממש אין, ממש אין קשר. אני גם לא יודע, לאמא שלך...
בכל זאת, בשנה שעברה, בכתב...
רק שנייה, רק שנייה. בת כמה אמא הייתה שעשו לה? מתי זה היה שעשו לאמא?
בטח לפני 15 שנה, 20 שנה.
זה חסדים אחרים לגמרי, עם דברים אחרים לגמרי. מה דואגת? אנחנו בעולם אחר, 15 שנה...
שאלה שלי יותר ספציפית.
כן.
פשוט עכשיו סתיו ונזכרתי, בשנה שעברה הלכתי לעשות חיסון שפעת,
כן.
ואחות הציע לי לעשות גם רשום לה שלא עשיתי את החיסון דלקת ריאות.
כן.
ואז היא אמרה לי, לכי תקני את החיסון ותבוא אני אעשה לך.
כן.
הלכתי לרופא לבקש את המרשם, ואז היא אמרה לי שאת החיסון הזה עושים רק ל... אנשים מאוד חולים, ואני יכולה לעשות חיסון אחר. השאלה, מה ההבדל בין החיסונים?
אז בואי נעשה סדר. בואי נעשה סדר. יש הרבה מאוד... קודם כל, החיסון הזה הוא נגד חיידק שנקרא פנוימוקוק. פנוימוקוק, פנוימו זה קשור לריאות וקוק. עכשיו, הפנוימוקוקים האלה לא פוגעים רק בריאות, למרות שהם תוארו... כאלה שמזיקים לריאות בהתחלה, ולכן נתנו להם את השם שלהם, הם היו עושים דלקות ריאה. הם גם עושים דלקות במוח, ועושים דלקות במקומות אחרים. אלה חיידקים מאוד לא סימפטיים, ולא היינו רוצים להתקל בהם, כמו שאומרים בפינה אפלה. עכשיו, יש חיסון ישן. החיסון הישן, פנוימובקס, מחסן הרבה סוגים של... סליחה, יש הרבה סוגים של פנוימוקוקים, והפנוימובקס, אותו חיסון, לא ישן מלפני 15 שנים, אבל הוא מחסן כמות יפה של, 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 של חיידקים, מאותה משפחה. אז אנחנו מציעים לקבל את החיסון של הפנוימובקס, ואחרי כמה, כמה חודשים, לקבל את החיסון החדש, כן, את ה, את הפרוונר, ואת הפרוונר אפשר לקבל, והוא מחסה עוד קבוצה, יש את ה-23, שזה האחרון, עוד קבוצה של חיידקים. זה אנחנו מציעים לאנשים מבוגרים, שאצלהם מערכת החיסון יותר ירודה, ולכן אני חושב שכדאי לקבל אותו, אלא אם כן את מאוד מאוד מאוד, תראי, מאוד 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 חולה ועם בעיות, אז הרופאה המטפלת שלך צריכה להגיד לך. אבל ההמלצה, אגב, אני קיבלתי את שניהם, כן? רעייתי קיבלה את שניהם. לכל מי שאני ממליץ, אני ממליץ, כל המטופלים שלי מקבלים את שניהם. זוהי ההמלצה, זוהי ההמלצה, ואני חושב שכדאי לקבל אותה.
אז רגע, אז הפנוימובקס זה כשבאים לאחות ועושים, או שזה שדורש למרשם?
זה אני לא יודע בקופת החולים שלך איך זה מקובל, כי אני לא בקיא בפרוצדורות של קופת חולים. אבל יכול להיות שאת שניהם צריכים לרכוש, אבל הפנוימובקס נראה לי שהוא הרבה יותר פשוט והרבה יותר זול.
אז קודם לעשות את הפנוימובקס, כן, ואז אחרי כמה חודשים את
ה... אחרי חודש, אחרי משהו כזה, לעשות את ה...
את הפרוונר
23, האחרון, איך אומרים, את המודל האחרון. אני אומר את זה בצחוק, את המודל, אבל את הגרסה האחרונה.
הבנתי. הפרוונר הזה זה שעושים לאנשים החולים, או שזה בלי קשר?
לא, 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 זה לא קשור. זה חיסון, זה לא עושים את זה לאנשים חולים, זה חיסון.
הבנתי. זאת אומרת, הפנוימובקס והפרוונר.
בדיוק.
תודה רבה.
ואין מה לחשוש, אין מה לחשוש.
תודה רבה.
כל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
הלו, היי פרופסור.
היי, מה שלומך?
בסדר, תודה, מדבר בועז. בקשר לאמא שלי, דיברנו...
בת כמה אמא שתהיה
פה? אמא ב-78, פרקינסוניזם מובחנת.
כן.
למען האמת דיברתי לך לפני חודשיים.
כן.
ורציתי רק לוודא משהו, היינו אצל נוירולוג, אני לא הייתי נוכח שם, אחרת הייתי שואל את השאלות הנוירולוג, אבל הוא שינה לה את הכדור מדופיקר, שהיא קיבלה כבר 3 שנים, למדופר. למדופר. עכשיו, ושני הכדורים למען האמת, גם שהיא לוקחת 3 פעמים, וזה לא בדיוק משפיעים, זה לא שפתאום יותר קל על הלכת, או יותר קל על לקום, זה... הם לא בדיוק, הם לא עוזרים לה. השאלה שלי היא כזאת, האם יש טעם עוד להמשיך לתת את הכדורים האלה, או חייבים לתת את הכדורים בשביל שהם עובדים על משהו אחר במוח, תראה, אם
אתה... זה לא עוזר, אז זה חבל,
כאילו, לא...
זה נכון, אבל אם תפסיק אותם, המצב יכול להחמיר באופן פתאומי. כלומר, יכול להיות שהם לא משפרים את המצב שלה, אבל כן. לא שהם לא עוזרים. אז יש אפשרות אחת לעשות הפסקה קצרה של... קודם כל לא להוריד בבת אחת, אבל בוא נגיד...
איך מורידים כדור כזה שמקבלת פעמיים לה... בשבוע? כדור ביום, למשל, בכוס מים.
היא מקבלת כדור אחד ביום של מה? בטח של אזילקט.
של המדופר.
מדופר היא מקבלת רק כדור אחד?
כן, כי ראינו שגם אחרי שהיא מקבלת כדור אחד, אני מועלת המים, אם היא פתאום נהיית מאופלת כזאת, כאילו היא לא זה, ודווקא כשהיא בלי הכדור יותר איתנו, מדברת יותר טוב, היא לא כמו ישנה כזאת. זה הבעיה, שפתאום הכדור גורם לה לדברים שהם, שפתאום נכנסת לשעה של הרפול כזה,
אני לא אוהב לייעץ לחולים שהם לא חולים שלי, אבל אני אומר באופן כללי, ככלל אצבע כדור שעושה לא טוב והחולה רדום וזה, אני הייתי, ואם היא לא לוקחת אותו, היא מרגישה יותר טוב, אז הייתי מפסיק אותו.
כן, יותר מחייכת, יותר זה, כשהיא לוקחת אותו, אחרי חצי שעה שהיא לוקחת אותו, אז היא פתאום יותר כאילו נרדמת כזאת, פחות כמו מאופלת, אם אתה מכיר.
עכשיו, כמה מכיר את המונח מצוין, כמה דופיקר היא לקחה קודם, 3 כדורים ביום?
היא לקחה 3 פעמים חצי כדור.
אז הייתי מעלה לה את זה.
גם הדופיקר היה נותן את ה...
בסדר, לא מעלים בבת אחת, מעלים בעוד חצי כדור, נותנים חצי כדור 4 פעמים ביום. כי חצי כדור 3 פעמים ביום זה לא כמות
של... אבל במה הוא אמור לעזור בבקשה?
הוא אמור, תראה, אחת הבעיות בפרקינסון זה חוסר דופמין באזורים מסוימים במוח. עכשיו, אתה לא יכול לתת דופמין, כי אי אפשר להחדיר דופמין למוח בצורה ישירה. עכשיו, המדופר והדופיקר והתרופות במשפחה הזאת, הם יוצרות חומרים שמאפשרים, נגיד, חומרי בניין שמאפשרים לחדור למוח ובמוח ליצור את הדופמין.
לעזור ללכת, הוא לא יעזור לה ללכת.
לא, הוא אמור לעזור לה לשפר את המצב המוטורי. עכשיו, יש כדורים אחרים, יש ספרול, יש כדורים נוספים. יש פקע מארץ, יש הרבה כדורים נוספים, אז יכול מאוד להיות שצריכה ללכת שיאזנו אותה, היא לא מוזנת כנראה. כמה שנים היא סובלת מפרקינסון?
יש כבר את 5 שנים בשקט.
5 שנים והיא מקבלת רק חצי כדור דופיקר 3 פעמים ביום?
כן. עכשיו השאלה היא, איזה הולך קשה לה לקום ו...
כן.
עכשיו, התופעה הזאת שמתרפלת אחרי שנותנים את הכדור, משהו כמו שי כזה, אתה יודע, לא...
היא לוקחת את זה על כבר ריקה או מלאה?
לא, לא, תמיד נותנים אחרי האוכל.
אוקיי.
השאלה עליה כדאי, אולי תתת את זה גם לפני השינה, אבל זה כבר לא משנה, הרפול.
לא, לפני השינה אין טעם לתת את הכדור, כי בזמן השינה היא לא רועדת ולא נוקשה. כל התופעה היא
בהיריון.
כן, כן. אוקיי, יש לו רק נוקשות. לפני השינה אין טעם לתת כדור, כי אז היא שינה ולא נהנית ממנו. יש הטעם, הטעם הגדול ביותר הוא לחלק את החצי כדור, נגיד לתת לדופיקר חצי כדור 4 פעמים ביום, אבל לחלק את היום 4. כלומר, בוא נגיד, היא קמה ב6 בבוקר. מתי היא קמה בבוקר?
הפעילות שלה מתחילה למען מ9:30-10.
אוקיי, אז קודם כל שהיא עוד במיטה, יש לה מטפלת?
כן, ודאי.
כן, אז שהיא עוד במיטה, חצי שעה או 3/4 שעה לפני שהיא מתעוררת, שתיקח חצי כדור. אפילו על כבר ריקה שתנסה. ואז לחלק מ9 בבוקר, מתי היא הולכת לישון?
גם בתקרת 9:30 שוב נכנסת למיטה.
אוקיי, אז את 12 שעות לחלק 4, כלומר כל 3 שעות או כל 3.5 שעות, לתת לה חצי כדור.
מהדופיקר, לא מהמדופר.
מהדופיקר. ואחר תראו לגבי המדופר, אבל אני הייתי מתייעץ עם הרופא הנוירולוג שלה, ומקבל את האישור שלו, אבל להוסיף חצי כדור, אין מה לחשוש. ואם זה לא טוב, מפסיקים. ואם זה לא עובר, אז צריכים לבקש מהרופא שיחליף. יש עוד סוגים של כדורים שאנחנו נותנים ומאזנים בהם חולים פרקינסונים.
אבל סליחה, פרופסור, אתה מכיר את התופעה הזאת?
ודאי.
כי נכנסת לירפול כזה, זה אמור להיות?
זה לא אמור להיות, אבל זה קורה להרבה אנשים.
וכדור אחר, אתה אומר שהוא כן יכול לנסות לשפר
את זה? יכול גם לעשות את זה, זה מאוד מאוד תלוי. כי לפעמים אנשים, אחרי שהם אוכלים ארוחת בוקר, אנשים מבוגרים ואנשים חולים, אחרי שהם אוכלים ארוחת בוקר, כן, ואני אתן לך את זה בצורה ציורית, וכל אדם יורד למעיים כדי לאכל את האוכל, במוח יש יחסית פחות דם, אני אומר את זה עוד פעם ציורית.
כן, כן.
ואז הם עייפים ורוצים לישון. הם נרדמים לפעמים לשעה, ואז הם מתעוררים. אגב, יש הרבה אנשים עם בעיות אחרות, שאחרי האוכל, כן, מרגישים צורך ללכת לישון, ומרגישים עייפים וחלשים.
אז לפי מה שאתה אומר, קודם כל, בכל מקרה חייבים לתת את הכדור, כי הוא יותר, הוא בעצם עושה כן פעולה במוח.
אני לא יכול להגיד לך להפסיק את הכדור הזה.
לא, אני לא מבקש שתגיד לי להפסיק, אנחנו
נתראה בדיוק, אני אומר לך מדוע, כי לפעמים הפסקה של הכדור מביאה אותם למצב הרבה הרבה יותר גרוע, ואז התחלה מחודשת של הכדור לא משפרת את המצב. לכן, אם מורידים, מורידים לאט לאט. מורידים מחצי כדור שלוש פעמים ביום לחצי כדור פעמיים ביום. ואם זה בסדר, אחר כך מורידים מחצי כדור לפעם ביום. כלומר, החוכמה היא כל הדברים לעשות אותם לאט לאט, ולא בבת אחת להפסיק את הכדור.
לא, בבת אחת, סליחה, בבת אחת בוודאי שלא. השאלה שלי, במידה ונפסיק לפי ההוראות האלה לדוגמה, האם מתן הכדורים האלה יכול להזיק יותר, או ש...
לא, הוא יכול לא לעזור, אבל עוד פעם, הכל, את יודע, רפואה זה לא מדע מדויק. רפואה זה לא מדע מדויק. לכן אני אומר, לפעמים אני דווקא במצב כמו שלה, הייתי מעלה בחצי כדור ולא מוריד בחצי כדור. כי אני מצפה שאחרי 5 שנים שלוקחים דופיקר, שהדופיקר ישפיע הרבה פחות. ולכן הרופא, ובצדק, הרופא שלה הוסיף למדופר, שפועל קצת אחרת. פועל דומה, אבל שונה.
זהו, שהוא לא הוסיף שהוא רק את המדופר. כעוד שלא הבנת אותי.
מה? הוא רק? הוא מה?
בלי הדופיקר הפסקנו, והתחלנו עם המדופר.
ורק כדור אחד בבוקר?
כדור אחד בפעמיים ביום.
פעמיים ביום.
אתה יודע שפועלים, כאילו אנחנו מועלים אותו במים ונותנים לה.
אוקיי. נעשה לתת לחצי כדור 3 פעמים ביום. אתה מועל אותו במים? אתה מועל אותו, אתה מפרק אותו במים?
כן, כי אפשר לפתוח אותו וזה נוזק.
כן, אני יודע, אני מכיר את המדופר.
כן.
מכיר את הכדור.
וזה תופעה, זה בדיוק רבע שעה, חצי שעה אחרי זה, פתאום אם אני את מורפלת כזאת.
אוקיי, אז תן לחצי כדור ותשמור את החצי השני, ותנסה בצהריים לתת לה את החצי השני, ובערב, במקום עוד כדור שלם, עוד חצי. בערב, לא בלילה, לא לפני השינה.
כן, לפני השינה אין טעם.
כן.
אז רק לסיכום, מה שאני כן רוצה לחדד, כמובן שאנחנו, אני מדבר איתך, אבל כמובן שאנחנו נקבע שוב גישה עם הנוירולוג.
בדיוק.
רק לחדד את העניין שאם אנחנו מורידים לאט לאט את המדופר, היא לא לוקחת שום דבר, ואנחנו רואים שהמצב שאימא יותר איתן, יותר שמחה, יותר זה, האם זה מצב שהוא בסדר, או שהוא לא בסדר?
תראה, אם היא יותר שמחה ויותר פעילה, אז ודאי שזה בסדר.
כן,
אם אתם מורידים לאט לאט, ויותר שמחה, ויותר עליזה, ויותר ערנית, ופחות נוקשה, כן. הבעיה היא הנוקשות, ויותר קל לה לקום מהכיסא, ולכן חשוב מאוד שהמטפלת, חשוב גם להביא, היא הולכת?
לא, פרופסור, זה נהיה יותר קשה וקשה, כי אנחנו פה כמה שנים.
אבל היא סיעודית לגמרי, היא לא הולכת אפילו כמה צעדים לשירותים.
אם אנחנו מחזיקים אותה ממש, תומכים בה בזה, היא מצליחה ללכת עם הרגליים, אבל תמיד רואים משנה לשנה שזה יותר קשה.
אוקיי, כי חשבתי שאם היא הולכת מסוגלת ללכת כמה צעדים, אז אפשר אולי
להוסיף
שיקום.
לא, צריך לתפוס אותה בשני הידיים.
אוקיי.
אין לה יציבות, היא לא יציבה, היא אחרת יכולה ליפול. ממש חייבים לתפוס אותם בשני הידיים, זה כבר לא עם הליכון. אבל זאת בדיוק השאלה שלי, שחשוב לדעת שאם אנחנו נוריד את זה לאט לאט ונראה איתי מה יותר איתן, יותר מדברת לעניין, מיותר זה, כמו שעכשיו יושבת לידי ומקשיבה ומבינה הכל, אז האם זה מסוכן להוריד את הכדור לגמרי או לא?
מסוכן זה לא. מסוכן זה לא. אבל החוכמה היא לעשות את זה לאט, ולראות ולעקוב אחריה, ולראות אם המצב יותר טוב או אם המצב יותר גרוע. אם נראה לכם שהוא יותר גרוע, אז להעלות את המינון. אם הוא יותר טוב, אז לאט 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 להוריד.
בסדר.
אוקיי.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת צילה, ואני כן, בת 77.
כן, צילה.
השאלה שלי לגבי תרופות SSRI.
כן.
אני הייתי באיזשהו מתח נפשי, התחלתי לפני 8 חודשים לקחת ציפרמיל 20 מיליגרם,
כן.
וזה עשה לי טוב, ובאמת איזה חודשיים הרגשתי מצוין, ואז עשיתי בדיקות דם שגרתיות, והתגלה שיש לי היפונטרמיה.
זה יכול להיות מזה, כן.
כן. כן,
רק נגיד זה. למאזינים, רק נגיד למאזינים, כן, SSRI אלה תרופות שנותנים אותם טיפה להרגיע את מערכת העצבים, אלה תרופות שמעלות את הסרוטונין במוח, כלומר הן מונעות פירוק שלו, והוא נשאר, יש יותר סרוטונין במערכת העצבים, וסרוטונין זה חומר שמרגיע את מערכת העצבים, שמשפר את מצב הרוח, שמאפשר שינה יותר טובה, שמאפשר תאבון יותר טוב, והיפונטרמיה זה מצב שהוא לפעמים תופעת לוואי של תרופות, שיש ירידה בכמות הנטרן. נטרן זה אותו חומר שנמצא במלח, וירידה בכמות הנטרן יכולה להביא למצב של תשטוש, למצב בלבולי, למצב של חוסר תובנות ודברים כאלה. כן, צילה, אני איתך.
כן, זה הוריד לי ל-126. כן. אמנם לא היו לי שום תופעות לוואי, אבל זה 126, זה ממש נמוך. טוב, הפסקתי ולא לקחתי כלום. אבל אז ניסיתי, אחרי כמה חודשים, אמרתי אולי משהו אחר, כן יעשה לי בסדר. ניסיתי סרנדה, 4 ימים של חצי כדור, עשיתי בדיקה, אותו הדבר. עכשיו ניסיתי פריזמה, גם התחלתי חצי כדור, 5 ימים, ירד ל-130 מיד. נוסף לכל המתח הזה, מרוב שאני התאסף לי עוד איזושהי תופעה שאני פשוט לא יכולה לסבול, מין הקצוצים וגירות, פתאום זה מתחיל בכל הגוף, פתאום זה יד, פתאום זה רגל, אני פשוט לא נרגעת מזה.
תראי, שתי אפשרויות. אפשרות אחת לנסות תרופה טובה, ברינקליקס.
ברינקליקס. כן, אני מכירה את זה. כבר עשיתי מחקר גדול מאוד לגבי.
מתחילים ב5 מיליגרם בערב, ועולים לאט לאט ל10 מיליגרם, או לפי הצורך, תבקשי מהרופאה. זאת אפשרות אחת.
כן.
אפשרות שנייה, ללכת לתרופה צמחית, ללכת לרמוטיב.
אז אני לקחתי גם רמוטיב, איזה חודש וחצי, ולא ראיתי הטבה. עכשיו התחלתי אותו עוד פעם. וחוץ מזה התחלתי...
כמה מיליגרם לקחת? 250 או 500?
לא, 500.
אוקיי.
500. גם עכשיו אני ממשיכה איתו, אבל לא יכולה להגיד.
כמה זמן את לוקחת? את עדיין עם גירוד?
כן. אז אני, עכשיו אני הלכתי לכיוון אלטרנטיבי ועושה דיקור. עשיתי כבר 6 טיפולים. אולי יש איזושהי הטבה מבחינת מתח, אבל הגירוד לא עוזב אותי. וגם הלכתי לייעוץ, וכן הרופא המליץ לנסות מירו 15 מיליגרם, ולקחתי לפני השינה.
אבל הבעיה היא שמירו מרדים מאוד.
זה לא רק הרדים, אני בבוקר קמתי מסוממת, פשוט מסוממת.
טוב שקמת, יש כאלה שלמחרת בבוקר, לא, שלא קמים, לא, חס וחלילה, אבל יש כאלה שמתעוררים למחרת בערב. כלומר, אם מתחילים בחצי כדור, בדרך כלל אני מציע למטופלים שלי להתחיל ברבע כדור. הכדור הוא של 30 מיליגרם.
אז אז אני לקחתי 15, וזה עשה לי אותי ממש מסתולית בבוקר.
אז תקחי פירור, תקחי אותו לארבע.
לא, אני כבר לא אקח את זה.
תקשיבי. הכדור הרדים אותך?
הוא הרדים אותי, אבל...
עכשיו חכית, בואי נמשיך בהיגיון. חצי כדור גרם לך להיות מסתולית?
כן.
קחי רבע כדור, תשברי ממנה עוד פיצקלה, וקחי אותו לפני השנה. מה זה יכול לעשות? ותבדקי, תעשי את זה היום יום שישי, תעשי את זה ותראי איך את קמה מחר. את הרי לא צריכה לקחת את הילדים לגן מחר בבוקר,
לא,
נכון?
לא, ממש לא.
כי אין גן מחר, נכון? אני צוחק, אני צוחק, כן.
כן, אין
גן. את מבינה, צילה? תנסי לקחת פירור, לא רבע, אלא חצי מרבע, שמינית. השמינית לא חייבת להיות מדויקת. ותראי, יכול להיות שאת תשני עם זה טוב, ותקומי בסדר גמור.
בסדר.
אוקיי?
אוקיי. אני מקווה שגם הדיקור, אם אני אסיים את כל עשרת טיפולים, אולי גם יעשה טוב.
יכול להיות. אני מאוד מאמין בדיקור.
טוב.
אוקיי, צילה, כל טוב.
אני מודה לך מאוד מאוד.
כל טוב.
ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה, אם יש לי.
מי דינה, שם בדוי.
בסדר גמור.
87, אמיתי.
אוקיי.
אני סובלת מדלקות בדרכי השתן שנים רבות. ולאחרונה זה יחמיר. לקחתי ביולי 23, התחלתי לקבל איפריקס פעמיים בשבוע, איפריקס, פעמיים כן. ביום, ובצהריים זינת 125.
כל יום?
כל יום, ובערך...
הטיפול מונע, כן.
וזה בערך לקח שנה והיה פחות או יותר בסדר. עכשיו, שעשיתי, שוב קיבלתי צריבה, אז מצאו לי חיידק עמיד, ואז קיבלתי לבריד אין בנז.
כן.
ולאחר...
לכמה זמן קיבלת לבריד?
5 ימים.
אוקיי.
לאחר בדיקה, שעשיתי בדיקת שדן, הייתה שלילית.
אוקיי.
ולמרות זאת, והרופא נתן לי אנטיביוטיקה לקחת קבועה, נוירופור אנשין.
איך?
נוירופור אנשין.
אני לא יודע מה זה, אבל בסדר.
ובכל זאת קיבלתי צריבה, ואז הרופא נתן לי אופלוקסין.
אופלוקסין, כן.
400 MG פעמיים ביום.
כן.
ועדיין יש לי צריבה, ואני צריכה אחרי, לשבעה ימים. ואז אני צריכה לחכות 3 ימים ולעשות בדיקת שתן. ועדיין יש לי צריבה, ואני מרגישה שזה לא אני, שזה פשוט מחליש אותי. השאלה היא, מה אפשר לעשות? אם יש
מה שאפשר
משהו...
לעשות? יש כמה דברים שאפשר לעשות. קודם כל, לקחת ויטמין C. לקחת כן. ויטמין C של 500 מיליגרם 3 פעמים ביום.
כן.
ויטמין C מחמיץ את השתן, וחיידקים גדלים פחות טוב בסביבה חומצית.
כן.
דבר שני, לאכול גם חמוציות. אבל חמוציות בלי סוכר, כלומר, יש חמוציות כן. ממותקות וחמוציות בלי סוכר, כן. כי אחרת, כן, את, אחרת את תלי לך את הסוכר. דבר שלישי, להתייעץ עם, אני לא יודע אם בגיל 87 זה יעזור, אבל להתייעץ עם אורוגניקולוג.
רגע, אורו?
גניקולוג.
כן.
לגבי משחה עם כמות קטנה של אסטרוגן, למרוח בנרתיק. כי הנרתיק, הוא הדופן שלו צמוד לדופן של שלפוחית השתן.
כן.
ולפעמים הניוון של הרקמה גורם לחדירות של החיידקים ממקום למקום. ודבר רביעי, להוסיף חיידקים פרוביוטיים.
כן, זה אני לוקחת, כן.
כן.
זה אני לוקחת.
עכשיו, אם זה לא עוזר...
כן.
אז קודם כל, אני מניח שאת... אחרי שאת מתפנה, את מנגבת מלפנים לאחור,
ברור,
נכון?
ברור,
כן,
ברור.
כן. את לא עושה שטיפות, נכון? שטיפות
לא,
של מים.
לא, חצית רגיל.
בסדר גמור, זה חשוב, כי לפעמים גם שטיפות מכניסות חיידקים.
שמעתי משהו על אוזון חם?
כן, זאת שיטה לא קונבנציונלית שאני לא יודע מה להגיד עליה, כי לא קראתי מחקרים או... אוזון זה בכלל שיטה, אוזון זה O3. ובמדינות, ויש אנשים שמקבלים אינפוזיות של אוזון. כלומר, לוקחים, מוציאים להם דם, מערבבים את הדם עם אוזון, ומכניסים להם, מזריקים להם אותו בחזרה לבריד. זאת שיטה שעוזרת לחלק מהאנשים, אבל אוזון חם בנרתיק, לי אין ניסיון עם זה, אני לא יכול להגיד לך.
אז אתה אומר ויטמין C? חמוציות ולהתייעץ עם אורוגניקולוג.
לגבי משחת אסטרוגן.
אסטרוגן. גם נקווה, טוב, כי כן. אני ממש מיואשת בנושא.
כן. טוב. אוקיי.
תודה.
כל טוב.
תודה רבה.
אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן לשלוח לנו וואטסאפים למספר 054-70-103-70, בתנאי שיהיו וואטסאפים קצרים, שאלות קצרות. פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
שלום, מדברת רונה.
שלום רונה.
אני בת 59.
כן.
ואני מתקשרת אליך בעקבות, בעצם אני במעקב של ציסטה כבר ב-4-5 שנים האחרונות.
איפה ציסטה?
כל שנה אני עושה מעקב של אולטרסונד, כי
דקה, יש דקה, לי... דקה, 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 רונה, רונה, איפה הציסטה נמצאת? ציסטה יכולה להיות במוח, יכולה להיות זהו, בשד,
לא, לא, לא.
יכולה להיות...
נכון, קצת מיירתי מדי. הציסטה כן. היא בכליה,
אוקיי.
ימין.
היא בקורטיקלית? AML, היא קורטיקלית, היא לקראת הקליפה שלה, לקראת ההיקף שלה? את לא יודעת, אוקיי.
יכול להיות שאת לא יודעת. AML.
אוקיי.
ידוע על AML בכליה ימין, עד היא 15 סנטימטר.
כן.
בבדיקה האחרונה, זאת הייתה הגדילה המשמעותית של הממצא.
כן.
עכשיו אני... קצת בחרדה, כאילו הבנתי שאולי צריך להסיר לי את זה. רציתי לתת איתך.
תראי, ציסטות בכליה בעיקרון זה דבר שהוא מאוד מאוד שכיח. ובדרך כלל לא צריכים לפחד בזה, אבל היא גדולה, ויכול מאוד להיות שיש בה סימנים נוספים. לכן העניין הוא, ולכן עושים מעקב. ואני לא חושב שאת צריכה לפחד, אם את במעקב, כל כמה זמן עושים לך את ה...
כל שנה.
כל שנה. אז אין שום דבר, אין לך מה
לא, לשוש. אז למה נכנסתי עכשיו בשבוע לחרדה? בגלל שמפעם שעברה היא גדלה קצת.
היא תמיד גדלה עם הזמן.
כן?
כן. ציסטה תמיד גדלה.
הבנתי. אז להמשיך להיות במעקב, לא צריך, אתה חושב להיות פה התערבות כירורגית?
תראי, זה בדרך כלל, זה לפעמים, ה-AML זה ראשי תיבות של אנגיומיוליפומה, כלומר זה משהו לפעמים שהוא משהו שמערב כלי דם ושומנים. אז בדרך כלל זה סוג של גידול, אבל זה גידול שפיר, זה לא בדיוק ציסטה, זה גידול שהוא גידול שפיר, שמורכב ברובו מכלי דם. יש שם גם תאים אחרים, אבל ברובו הוא כלי דם. עכשיו, הוא די שכיח, הוא מופיע נדמה לי בחצי אחוז, הוא יותר נפוץ בנשים אני חושב. אז מה שאני בכל זאת חושב, שנשאר רק במעקב בשלב מסוים, אם זה יגדל והכל, יציעו אליך לקרות אותה. אבל גם הקריטה שלה היא קריטה לא בעייתית. כלומר, בדרך כלל עושים את זה היום דרך... דרך לפרוסקופיה. כן. אבל זה לא בדיוק ציסטה, זה יותר גוש, שהוא נראה כמו ציסטה, אבל יש לו גבולות מוגדרים, וכפי שאמרתי לך, הוא מכיל רקמת שריר, ונדמה לי גם רקמת שריר, והרבה כלי דם, והוא לא ממאיר.
אני יכולה להיות רגועה?
את יכולה להיות רגועה, רק להישאר במעקב.
אני אשאר במעקב.
זהו.
תודה לך, פרופסור.
כל טוב, כל טוב. כל טוב, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה.
קוראים לי תמי, ואני בת 54.
כן.
ואני מאוד מאוד סובלת כבר שנים מכאבים ברגליים בלילה. הכאבים היו למעלה, ועכשיו בחצי שנה האחרונה הכאבים מהברך ומטה.
והם היו איפה בהתחלה?
בהתחלה למעלה, בשוקיים.
בירכיים.
בירכיים, סליחה.
ועכשיו בשוקיים.
ועכשיו זה מהברך ומטה, כל לילה כמו שעון מחכה לי הכאב, בלתי נסבל. זה כאב כמו שחיטה, כמו כאילו יש לי משהו בתוך הרגל שסוחט לי את הרגל.
וכשאת קמה ומתחילה ללכת, זה מיד נעלם?
נגמר הסיפור, מיד נעלם. עכשיו, עשיתי EEG לפני 11 שנים.
EMG.
EMG תקין. עשיתי לפני חצי שנה מכון שינה תקין. שלחו אותי למיפוי עצמות תקין.
לא, מה שצריך לשלוח לך זה צילום של עמוד שדרה מותני.
זה מהגב יכול להיות?
זה כן.
צילום, עמוד...
EMG, הייתי חוזר על EMG קודם כל, כי לפני 15 שנה, אם עשו לך או 11 שנה, זה היסטוריה. זה ארכיאולוגיה.
כן, אבל זה
נורא כואב. לא, לא, אבל... בסדר. אז אפשר לעשות לך MRI או CT של עמוד שדרה מותני, וזה בדרך כלל מאזור, יכול להיות מאזור של L5-S1, ומהאזורים האלה, אלה אזורים שהם... L4, L5, S1 של השוקיים, ואם כן, כי מה קורה? כשאת הולכת או כשאת עומדת, יש איזשהו כימור מסוים בגב. אם את נשכבת בצורה, את שוכבת בצורת עובר, אין לך את זה. הכאבים הם לא כאלה, הכאבים מפסיקים.
לא, כל תנוחת שכיבה...
תנסי ברגע שיש לך את הכאב, הכאב מופיע מיד... לא, הוא מופיע אחרי כמה זמן.
הוא מופיע אחרי 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה שאני נכנסת לישון.
אז תנסי בפעם הבאה שאת הולכת לפעמים לנוח אחר הצהריים?
אין באחר הצהריים כלום. זה לא משהו, אין, רק בלילה. משהו, תופעה מאוד הזויה.
כנראה את נכנסת מיד לשינה יותר עמוקה, והשרירים מרפים, ועמוד השדרה, בדרך כלל ששוכבים על הגב, עמוד השדרה הוא... משנה את הזווית שלו, כי יש לנו הקמימות בעמוד שדרה. כאבים כאלה שמופיעים בשכיבה, הם לרוב כאבים מעמוד השדרה. האזור שמתחת לברכיים, זה אזור של L4, L5, S1, זה האזורים האלה. אז אני מצפה שיכול מאוד להיות שיהיה לך איזשהו דיסק או היצרויות קשות באזורים האלה. ולכן כשאת קמה, אז את אישה עם עודף משקל,
ממש לא.
ממש לא, את רזונת?
כן.
אוקיי. אז ברגע שאת קמה, התנוחה של עמוד השדרה משתנה.
אוקיי.
וברגע שאת מזיזה את הגפיים, אז הכל מסתדר. אפשרות
כל השנים האלה של... כן, כן.
כמה שנים יש לך? אפשרות אחרת היא אפשרות שמדובר בבעיה של כלי דם. אבל אני מניח שאת זה בדקו לך. אבל בעיה של כלי דם הייתה מחמירה בהליכה, ולא מחמירה בשכיבה. אז לכן אני מאמר עוד פעם, בלי בדיקה, בלי לראות רפלקסים, בלי לראות תנועות, בלי לראות אם יש שערות או אין שערות ליד באצבעות, או אם יש שינויים בציפורניים ובאור, או אם אין שינויים שכל מיני דברים שנותנים לנו רמזים על עצבוב, כן? אבל בכיוון של דלקת עצבים היקפית, אבל דלקת עצבים היקפית בדרך כלל גורמת לצריבה יותר של כפות הרגליים ולא של השוקיים.
אוקיי.
אז אני מניח שהבעיה היא בעיה, אם אני הולך לפי גיון רפואי של עמוד השדרה, המותני, התחתון, L4, L5, S1, או L4, L5, L5, S1.
אז L4, L5, מה עוד?
L5, S1.
S1. זה מה שאני מבקשת, צילום, עמוד שדרה?
תראה, את מבקשת שעשו לך צילום של עמוד שדרה, גבי ומותני נקרא לומבו סקרלי. לומבו סקרלי זה של עמוד השדרה, בין L1 ל-S2 או ל-S1.
בין L1
ל-S1. ל-S1, ותצפי שהשינויים יהיו ב-L4, L5, L5, S1.
לומבו סקרלי?
כן.
וזה מאורתופד אני מבקשת, או מרופא משפחה?
רופא משפחה יכול לתת לך.
רופא משפחה, בסדר גמור, הלוואי והשיחה הזאת פתרה לי את הבעיה.
לא, היא לא תפתור את הבעיה, היא רק תמקם אותה. ואז אפשר לפי הצורך אולי לעשות טיפולים, הזרקות, דיקור, שיאצו, כירופרקטיקה, אוסטאופתיה, זה יהיה בשלב, בשיחה הבאה כן, שלנו. כן.
בסדר גמור, המון תודה רבה.
כל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
וברכה.
שלום, שמי חנה, שם בדוי, ואני כן. בת 76.
כן.
אני רציתי בבקשה להתייעץ איתך, לפני שנה בערך, התגלה לי פתאום פרפור פרוסדורים.
כן.
לא, מקודם לא סבלתי כלום מהלב, ובהתחלת ינואר עשיתי היפוך. היפוך.
היפוך חשמלי?
כן.
כן.
עכשיו, ההיפוך הזה החזיק מעמד 7 חודשים, ועכשיו לפני חודש וחצי זה שוב חזר פתאום. אין לי, אני לא יודעת, פתאום הרגשתי לא טוב, ואז זה חזר. עכשיו, הרופא שלי, הקרדיולוג...
המליץ לך לעשות אבלציה.
כן, בדיוק.
כן. אז אני אסביר אני... במה מדובר. כן, את...
בזמנו כשעשיתי את ההיפוך, אז נאמר לי, הרופא אמר שזה לא, כי קצת פחדתי, הוא אמר לי, אנשים עושים גם פעמיים ושלוש, זה לא...
נכון, הרופא אמר לך דברים נכונים.
כן, עכשיו אני שואלת, אני קצת גם מהאבלציה פוחדת אפילו יותר. זה יותר חודרני, אני הבנתי. רציתי לשאול, האם את... הייתי, כדאי לנסות עוד פעם היפוך, או כבר, כי גם הרופאת משפחה אומרת לי אבלציה, ואני תראי, לא יודעת מה להחליט.
היפוך, היפוך זה, את יודעת מה זה במחשב ריסטארט?
כן, כן.
אוקיי, אז היפוך זה ריסטארט. כן. מרדימים אותך, נותנים לך מכת חשמל, הלב מתחיל לפעול מההתחלה, ובדרך כלל הוא מפסיק את הפרפור.
כן, הם היו מאוד מרוצים, הצלחה, סינוס 60 היה.
כן, זה חזר סינוס, קצב סינוס זה הקצב הנורמלי של הלב.
כן.
עכשיו, אבלציה הזו באמת, זה צינטור, אבל צינטור חשמלי. כן. כלומר, באבלציה נכנסים דרך המפסעה, עם אלקטרודות, מגיעים ללב, גורמים לך, מגרים את המקום שגורם לפרפור הפרוזדורים, יוצרים לך פרפור פרוזדורים, וכשרואים שהגיעו למקום, שורפים אותו.
כן.
ולרוב, זאת פרוצדורה שפותרת את הבעיה.
כן. אבל לפי מה שהבנתי, אני בכל זאת אמשיך לקחת את הכדורים שאני לוקחת עכשיו. כן. קרדילוק אני אמשיך, 2:30 בבוקר, וגם אלקוויז.
אלקוויז, 5 מיליגרם פעמיים ביום.
כן, ועכשיו אני לוקחת גם טומבוקורט 50.
טוב, עכשיו את לוקחת טומבוקורט כדי להגן עלייך מפני, מפני שלא יחזור לך הפרפור.
כן.
אבל הטומבוקורט, כפי שאת יודעת, לא תמיד הוא עוזר. אבל לגבי מה לעשות, אם לעשות קודם, לעשות עוד פעם היפוך או לעשות זהו, זאת ההחלטה שלך.
זה ההחלטה שלי.
כן.
כן, עכשיו אני רק, ההיפוך הוא גורם לאיזה נזק ללב?
לא. לא.
לא. ועכשיו רק אני אגיד בקיצור רב את ההיסטוריה הרפואית שלי, בסדר?
אם זה בקיצור רב זה בסדר.
כן, אני...
כי אם אני צריך להגיד לך את ההיסטוריה הרפואית שלי, בקיצור רב זה יכול לקחת שעה.
לא, אני באמת, פשוט אני רוצה לדעת, אולי ההחלטה היא גם קשורה. 92 היה לי לימפומה של הקיבה, והוציאו לי את הקיבה, ו... תודה לאל, וב-94 כן. היה לי סרטן שד בצד שמאל, ועברתי הקרנות, 32 הקרנות. עכשיו כן. אני יש לי טרומבוציטוזית ראשונית. לפני 15 שנה גילו לי טרומבוציטוזית ראשונית, ועכשיו לפני 6 שנים התחלתי לקחת אידריה.
כן. יש לך פוליציטמיה ורה?
סליחה?
יש לך פוליציטמיה ורה?
לא,
או
לא,
יש לך טרומבוציטוזיס ראשונית?
יש לי טרומבוציטוזיס.
אוקיי, בסדר.
ואני לוקחת אדריה כבר 6
כן.
שנים.
אוקיי.
ופחות או יותר, פחות או יותר מאוזן.
אוקיי, כמה טרומבוציטים שלך עכשיו עם האדריה?
490 היה לי.
עדיין גבוה, כן.
עכשיו אני שואלת, גם הקרנות שעברתי ללב, בלב, צד שמאל, לא ללב, האם זה יכול היה להשפיע לי על ה...
לא. לא.
זה לא משפיע.
תראי, עד כמה שאנחנו יודעים, לא. אבל תקחי בחשבון שפרפור פרוזדורים, זאת הפרעת הקצב השכיחה ביותר אצל אנשים מבוגרים. כלומר, הרבה מאוד, רוב האנשים שיש להם פרפור פרוזדורים, לא עברו הקרנות, אין להם מחלה המטולוגית, אין להם, לא היה להם מחלה גידולית, לא קיבלו כימותרפיה, אז בדרך כלל אנחנו לא מקשרים את זה.
עכשיו עוד שאלה, בבקשה. בסיכום ביקור ראיתי שהרופא כתב רפרוף משהו. מה ההבדל בין, לפעמים רפרוף, אז מה ההבדל?
זה ההבדל בין פרפור ורפרוף, הוא הבדל שקשה לי להסביר לך אותו. רפרוף הוא לפעמים יותר מהיר, פרפור הוא... הוא אחר, עזבי,
כן,
זה לא משמעותי.
כן, עכשיו הרופא אמר לי, הרופא הקרדיולוג, הוא אמר לי שאני צריכה תוך חודש וחצי להחליט, כי זה לא טוב להשאיר את המצב.
אני לא יודע אם מצב, יש לך פרפור קבוע או פרפור בהתקפים?
זה אני באמת לא יודעת.
לא, השאלה היא, יש מה שנקרא... אנשים שיש להם פרפור פרוזדורים, הוא חולף, מופיע עוד פרפור, הוא חולף, מופיע עוד פרפור, הוא חולף, וחלק גדול רוב הזמן הם לא מפרפרים. ויש אנשים שהפרפור שלהם הוא קבוע. אז אם הפרפור הוא קבוע, כדאי להפסיק אותו. אם זה פרפור שבא ולא בא, אז אם הוא נעלם, השאלה לכמה זמן הוא נעלם.
כן.
אם הוא נעלם לחצי שנה, יכול להיות שהיה לך פרפור פרוזדורי, מתי היה פעם אחרונה?
פעם אחרונה שעשיתי...
היום, יש לך פרפור.
אני, כן, אני חושבת שכן, אני פתאום מרגישה איזה מין, שהלב ככה פתאום, איזה דפיקה יותר חזקה.
לא, כזאת. דפיקה יותר חזקה לא אומרת.
לא? אז איך אני יכולה
אחר.
לדעת?
את יכולה לדעת רק אם את מתחברת לשחל. או אם יש לך שעון חכם שיכול להגיד לך או לרמוז לך אם יש סיכוי או אין סיכוי.
כן.
כן? או לעשות הקגה.
אם אני עושה בבית לחץ דם את
ה... לחץ דם לא אומר שום דבר.
לא אומר.
לא, ואם את יודעת לבדוק דופק ולדעת הדופק בין הדופק בלב והדופק הפריפרי, זה סיפור אחר, יש מה שנקרא פלס
דפיציט. לא, בלחץ דם גם נותן לי את הדופק.
לא, הדופק שלך, לא, אבל הדופק, את לא יכולה לדעת אם הדופק, הוא נותן לך את המספר של הדופק, אבל לא את הקצב של הדופק.
כן.
אם הדופק שלך סדיר, אם את שמה את היד על הדופק, ואת מרגישה אותו בום, 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 ואת לוקחת קרדילוק, אז הדופק שלך צריך להיות איתי. אבל אם את רואה שהוא בקצב לא סדיר, אז יכול מאוד להיות שאת מפרפרת. אבל עוד פעם, זה לא משנה מה שאת עושה. אם הפרפור הוא קבוע, כדאי לעשות את זה באמת כפי שהרופא אומר כמה שיותר מהר.
כן.
אם יש הפסקות גדולות, אז את יכולה לחכות גם 7 שבועות ו8 שבועות ויותר. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים משום שעות כבר ברקע.
באמת, תודה רבה לך, פרופסור.
כל טוב, כל טוב. זהו, רבותיי. סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה למאירה פרץ ויאל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לגיא רביב שאחראי לדיגיטל, לאיתי ניקסון שאחראי ללייב, לטל אשל שאחראי לשידור ב-103 FM ולבני אלפרין ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ווואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, פרסומות חדשות ולהתראות בעבר השני של השעה. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את בי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים את התוכנית, מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל הוא גיא רביב, אחראי על הלייב איתי ניקסון, אחראים על השידור ב-103 FM טל אשל, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ווואטסאפים קצרצרים עם שאלות קצרות ל-054-70-103-70. אני רק רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה ישנה תוכנית קרסו ובוזגלו, תוכנית שעוסקת בכל מיני נושאים שאינם קשורים לרפואה, תוכנית שעוסקת בגוף, בנפש, בפסיכולוגיה, בפרפסיכולוגיה, ברגשות, לתופעות, עם רעיונות, עם אנשים מעניינים, עם מוזיקה יפה, שעה של כיף. אתם מוזמנים להאזין, ואני רוצה עוד פעם להזכיר לכם שמופיע בשמי כביכול פרסומת על איזה תרופה שאמורה לעזור בבריחת שתן. זו, זהותי נגנבה על ידי אנשים שאני לא יודע מיהם, שמפיצים משהו שהוא לדעתי מסוכן, תרופה על בסיס של קנאביס שיכולה להיות מסוכנת. אל תתייחסו, ראו הוזהרתם, אני לא מפרסם תרופות, כלומר אם אתם רואים תרופה שמפורסמת ושמי לידה, תיזהרו. ואגב, אני לא היחיד, עוד כמה רופאים בכירים שאני יודע, פרסמו בשמם בפייסבוק כל מיני מוצרים ותרופות, אז תבדקו ותיזהרו. ואנחנו ממשיכים, או מתחילים את השעה השנייה, ומי איתנו על הקו.
שלום, פרופסור.
שלום וברכה. שלום
וברכה. אני מעדיפה לא לומר את שמי המלא, כדי שלא יזהו.
תגידי שם בדוי.
אז נוגה.
נוגה, שם יפה מאוד.
אוקיי. השאלה שלי היא בקשר לאימא שלי. יש לי אימא בת כמעט 89. היא מתגוררת בדיור מוגן מזה שנתיים, ובשנתיים האחרונות היא מתלוננת כל הזמן על אותם המחושים, על אותם התלונות שחוזרות על עצמן, שזה טעם רע בפה, אירופול, היא קוראת לזה אירופול, וחולשה כללית. והזמנו לפני שהיא עברה לדיור מוגן, הם ביקשו חוות דעת גם פסיכיאטרית, והבאנו פסיכוגריאטר, והוא יבחן אותה עם דיכאון, לא קליני, אבל כן, דיכאון וירידה באנרגיות, ובכלל כל ההסתכלות שלה על החיים מאוד לא חיובית, היא כל הזמן...
זה מאוד אופייני לאנשים בגיל מסוים, שהם די בודדים. עכשיו, כשאני אומר בודדים, חשוב לדעת שאדם יכול להיות עם 80 איש מסביבו ומשפחה ולהיות בודד, ואדם יכול להיות לבד, ולא להיות בודד. אז, אבל התחושה של בדידות, התחושה של די, התחושה שחלק מהחברים שלי כבר לא נמצאים, התחושה שאני לא יכול לעשות דברים כפי שעשיתי בעבר, היא מביאה לתגובה דיכאונית שיש במין הנורמליות.
והיא עונה על כל הפשט של הדברים שציינת, היא עונה עליהם. גם לא כל כך חברותית, לא כל כך אוהבת שבאים אליהם, גם לא כל כך אוהבת להתארח. וכשהיא הייתה יותר פעילה, אז כן, היא עשתה כל מיני פעילויות שקשורות, כמו ריקודי עם, וכמו ספורט, שהיא הייתה רוכבת על אופניים, וכאלה דברים. אבל מאז שהיא דרדרה פיזית, אז היא לא יכולה לעשות את זה, אבל אין לה שום מחלה מוגדרת. זאת אומרת, עשינו את כל הבדיקות, בדיקות הדם של התקינות. הפסיכוגריאטר המליץ על מספר כדורים, ביניהם לוריבן ומירו ו... ציפלוטרם, שזה בעצם התחליף של ציפרלק.
נכון.
והיא נטלה אותה במשך שנתיים, ואז היא החליטה שבעצם כל התופעות שהיא מציינת קורות לה בגלל הכדורים. ולגמרי שכחה שבגלל התופעות האלה התחלנו את כל הבירור.
איזה כדורים היא מקבלת?
אז זהו, אז היא ביקשה להוריד, היא ביקשה להפסיק את כל הכדורים שהיא קוראת להם כדורים פסיכיאטרים, ולא עזרו ההסברים של רופאי המשפחה שזה בעצם להעלאת מצב הרוח ולשיפור התחושה הכללית. היא לא הסכימה, היא החליטה שהיא רוצה להפסיק, כמובן בהדרגה.
כמה זמן היא לקחה אותם?
בערך שנה וחצי.
והיה שיפור?
לא.
אז היא צודקת.
לא היה שיפור, אבל אותם התופעות שהתלוננה, הם נשארו בעת יד, שום דבר לא השתנה.
אבל אם שום דבר לא השתנה, אותן תופעות נשארו, והיא לוקחת כדורים, והכדורים, למרות הכדורים שהיא לוקחת שנה, שום דבר לא זז, אז היא צודקת, אז תורידו לה אותה.
אז הורדנו, היא נשארה רק עם הלוריבן, שהיא לא רוצה להפסיק אותו.
מצוין.
והיא מקבלת יוטירוקס לבעלותת התריס, אבל זה מאוד מינורי. וכל הבדיקות האחרות תקינות.
אני לא הייתי, מתעקש איתה על זה.
כן, אז מה
עושים? אגב, יכול מאוד להיות, תראי, אין מה לעשות. חלק גדול מהאנשים בגיל מסוים, אני לא יודע איך להגיד את זה, נמאס להם מהחיים.
היא אומרת לשימה נתוכל לחיות.
אז זהו, נמאס להם מהחיים. ושום דבר לא מעניין אותם, נכדים לא מעניינים אותם, נינים לא מעניינים אותם, באים שלום שלום, נותנים נשיקה, שלום, מחכים, ברגע שהם באים הם מחכים כבר שילכו. ואין הרבה מה לעשות, במצבים האלה. לנסות, אם יש אוכל שהיא אוהבת להביא לה אותו.
לא אוהבת לאכול, היא הורידה מכמויות, כמעט ולא אוכלת.
כן.
ואישה מאוד קטנה ורזה, והתלונות של טעם רע בפה לא מצליחים למצוא מאיפה זה נובע.
טעם רע בפה יכול להיות, טעם רע בפה זה יכול לפעמים להיות ממסיבות גופניות, כלומר, יש לה שיניים או יש לה פלטות, או יש לה שתלים?
יש לה שתלים שהם לא יוצאים, הם קבועים, וחסרות לה כמה שיניים שהיא לא רוצה להשלים אותן.
היא צודקת, כן. אבל רק צריך לבדוק ולראות שאין לה דלקת בחניכיים. כי דלקת בחניכיים יכולה לעשות טעם לא טוב בפה. לפעמים גם, הליקובקטר יכול לעשות לפעמים טעם לא טוב בפה. היגיינה לא טובה כשלפעמים בגיל מבוגר קשה מאוד לצחצח שיניים, או כי תראי, טיפול בשיניים הוא לא רק צחצוח. כי לפעמים אנשים מבוגרים מעבירים מברשת פעם אחת ימינה, פעם אחת שמאלה, שוטפים את הפה וגמרנו. זה לא לצחצח שיניים. אז לפעמים אם יש דלקת בחניכיים, או אם יש הששת, או אם יש בעיות, זה יכול לגרום לטעם לא טוב בפה. וזה דבר נוסף, דלקת בחניכיים או הששת או דברים אחרים, לפעמים אבנים וכל מה, אבן סיד שמצטברת בשיניים יכולה לאסוף עליה רובד של חיידקים, שלפעמים הם נותנים ריח ולפעמים הם נותנים טעם. יש לה גם ריח לא טוב. כן, כן.
אין לה ריח, אבל שילנית יכולה לעלות על בעיות מהסוג הזה או לנקות?
כן, שילנית יכולה לנקות, שילנית יכולה לעלות על זה, שילנית יכולה גם לצחצח פעם אחת, כן, עם פומיס ועם יש משחות מיוחדות וזהו.
מה לגבי כל תחושת הערפול שהיא כל הזמן, היא אומרת, זה לא ורטיגור, זה משהו אחר, כאילו...
כן, יכול מאוד להיות... יכול מאוד להיות שזה חלק מתופעות הלוואי של הכדורים, שיפסיקו לה אותם, היא תהיה יותר צלולה.
היא הפסיקה. היא לא לוקחת אותם כבר.
כמה זמן היא לא לוקחת? כמה חודשים?
בערך 3 חודשים.
אוקיי. תראי, מה שלא יהיה, יכול מאוד להיות, השאלה אם היא לא לוקחת יותר מדי לוריבן, כי לוריבן יכולה לעשות, בכמות גדולה, יכולה לגרום להרפול כזה. עכשיו, הרפול קורה אצל אנשים מבוגרים, כי לא מספיק דם מגיע למוח. כן, הבדיקות יכולות להיות בסדר, אבל לא מספיק דם מגיע למוח. הרפול יכול להיות תחושה של דיכאון, שזה חוסר צלילות. הרפול יכול להיות תחושה פסיכולוגית. כלומר, יש הרבה סיבות.
זאת אומרת, אין לי דרך לעזור לה. התחלנו עכשיו קצת טיפולים משלימים, כמו רפלקסולוגיה ושיאצו, בתקווה שזה קצת...
לעשות לה טיפולים רק שנעים לה איתם.
כן, כן.
רק שנעים לה איתם. טיפולים שהם לא נעימים לא לעשות לה.
אוקיי, בסדר. לא
השארת
לי הרבה...
לא, אני לא... כן, אין פתרונות. תראי, אין לכל דבר פתרון. בעיקר בגיל מסוים שיש דיכאון עם כל התמונה, ושהוא לא מגיב לטיפול, ושהחולה לא מעוניין לקחת את הכדורים. כי אם היא הייתה מעוניינת, אז היה אפשר להחליף לה את הכדורים שהיא מקבלת בכדורים אחרים. ולנסות סוג אחר של כדור, ולנסות סוג אחר של טיפול. אבל היא לא רוצה את הכדורים הפסיכיאטריים, איך שהיא קוראת להם.
כן, היא קוראת את כל מה שכתוב בעלונים המצורפים, ואז היא אומרת, אני לא פסיכית.
כן, אז זהו.
שום דבר לא עוזר.
אז זה אי אפשר, כן. את יכולה להביא סוס למעיין, את לא יכולה להכריח אותו לשתות.
זה נכון.
זה עצוב, אבל זה מה יש, איך אומרים.
כן. אוקיי.
טוב, נוגה. צר לי שאני לא יכול להיות יותר לעזר.
תודה רבה, תודה,
ושבת שלום. שבת שלום. כן, מי איתנו? הלו?
שלום רב. שלום. שלום, מדברת אורית מחולון, בת 69.
שלום אורית.
כן, קיבלתי הבחנה...
אורית, את מדברת דרך דיבורית?
אני כבר אוריד את זה.
תורידי את זה, כי אני שומע...
כן, עכשיו יותר טוב?
הרבה יותר טוב.
יופי, אני קיבלתי הבחנה שהמעי שלי לוחץ לי על עמוד השדרה, והוא זה שגורם לי לכאבים, כאבים חזקים ולפעמים אפילו התעלפויות, בסך הכל ביום יום אני, זה לא קורה, זה מדי פעם קורה לי שאני...
שהמעי לוחץ על עמוד השדרה.
על עמוד השדרה.
ממי קיבלת את האבחון הזה, מרופא או ממישהו אלטרנטיבי?
אלטרנטיבי.
אוקיי, אז אין דבר כזה. לכן שאלתי אותך מי קיבלתי את ההבחנה הזאת.
אה, הבנתי. אין כזה דבר?
אין דבר כזה. המעי לא... המעי הוא גמיש, המעי הוא אלסטי. לא הגס, גם הגס, גם העדין, גם הדק, גם הארוך, גם הבינוני, גם הקיבה. הגוף שלנו בנוי. המעי לא יכול...
ומה שנקרא, היא חושבת שזה נקרא בקע כזה. של המעי, ואז יש סיבים, היא הסבירה לי
עזבי, זה לא, המעי לא לוחץ, לא יכול ללחוץ על עמוד השדרה ולגרום לכאבים. בואי ספרי לי מה התלונות שלך.
התלונות שלי זה התחיל עם כאבים בשוקיים של הרגליים.
אז ריחה, בואי נגיד, כן, בואי נגיד שהמעי לוחץ על עמוד השדרה, איך זה ישפיע על השוקיים?
לא, לא, זה אני ביררתי, ומזה הגעתי למסקנה שזה בעיה של עמוד השדרה המותני, ואפילו עשיתי MRI.
זה כבר נשמע, זה נשמעת יותר טוב.
כן, אבל אוקיי, אז זה באמת ביררתי שם, ואמרו לי ה-L1, זה זה עם בלט דיסקל, אבל ה-L3 ו-L4, זה ממש משיק לסק הדורלי.
הדורלי, וזה יכול לגרום לכאבים בשוקיים, זה מתאים.
יחד עם עיבוי כתור.
אז בי, אל תקריא לי את התשובה. אז זה מתאים לכאבים בשוקיים.
לכאבים בשוקיים.
מה השאלה שלך?
אוקיי, אז זהו, שזה הסתדר לי יחסית עם השוקיים, כי אני עושה דיקור וכל זה. יפה. אבל שוב, אגב התחתון עכשיו ממש אני... לקום לא עוזר לי להתיישב, אז אמרו לי, תקשיבי, יכול להיות שזה לוחץ לך על עצב בעמוד השדרה. אז אמרתי, אם יש כזה דבר, ואיך בכלל ניתן לבדוק את זה?
שמה? שהמעי לוחץ על עצב בעמוד השדרה? אין דבר כזה. אין מצב כזה.
אין דבר כזה. הוא יוצא כאילו מהמסילה, הוא בולט.
לא,
בגלל שריר חלש, ככה.
את מדברת על כאבי גב, לא כאבי בטן, נכון?
לא, כאבי גב.
כאבי גב הם באים מהגב, יש לך שינויים בעמוד השדרה, זאת סיבה מצוינת לכאבים בגב, אין שום מעי שלוחץ על הגב שעושה כאבי גב. לא.
וואו, עזרת לי מאוד.
כן.
עזרת לי מאוד.
אז הכאבים שלך הם מעמוד השדרה, דקה. אז לפעמים טיפול באוסטאופתיה, לפעמים שיאצו עדין, לפעמים דיקור, לפעמים מסאז' עדין, לא חזק. התעמלות שמשחררת את עמוד השדרה, פיזיותרפיה, אלה דברים שיכולים לעזור לך טיפה לשחרר את השרירים בגב.
הבנתי. וזה יכול להחלים לגמרי? אם אני
אצמיד,
זה יכול
להשתפר? זה יכול להחלים לגמרי רק אם תוכלי לחזור בזמן לגיל 19.
ממש, כן, הבנתי.
תראי, את עמוד השדרה אנחנו לא יכולים להחליף. יש לנו שינויים ניווניים בעמוד השדרה. זה נורמלי. עם הגיל, עמוד השדרה מתקלקל במרכאות, ויש כאבים, אבל הכאבים באים, וכאבים הולכים, ויש איך שאומרים, את יודעת יידיש, אומרים יום אסל ויום בסל. זה ביידיש עתיקה, כן.
כן. אוקיי, עזרת לי מאוד. שאלה קטנה בנושא ברזל, לא ברזל, מגנזיום.
כן.
אני, גם יש לי התקבצויות ברגל מדי פעם, זה רק לאחרונה, אתה יודע, ממש, ואני יודעת שזה עניין של מגנזיום.
לא בהכרח, אבל תמשיכי.
לא בהכרח?
לא.
איזה סיבות עוד יכולות להיות?
חוסר ויטמין E למשל, חוסר באשלגן, הקרנה מעמוד השדרה המותני, יכול להיות הרבה דברים. הסיבה השכיחה ביותר היא חוסר מגנזיום, אבל לא רק. יש אנשים עם התכווצויות ברגליים, לוקחים מגנזיום, לא עוזר.
אוקיי, והייתי שם בבית מרקחת. כן, הייתי בסופר פארם וראיתי על המדף המון, ולא ידעתי במה לבחור, אז ויתרתי. פשוט אמרו לי שיש משהו שיותר לנשים,
זה שטויות, נשים, גברים, מגנזיום זה מגנזיום זה מגנזיום זה מגנזיום.
והכמות שאני צריכה?
הכמות שאת צריכה זה בין 200 ל-500 מיליגרם.
200?
ל-500, 520 מיליגרם. אני הייתי לוקח כדורים של 500, אחד כל, איפה את גרה? באזור שיש בו מים מותפלים? באיזה אזור את גרה בארץ?
אני נעה בין חולון לבת ים.
חולון לבת ים זה גוש דן, זה מים מותפלים. קחי 500 מיליגרם או 520 מיליגרם, ולא משנה כל כך איזה חברה. יש מגנוקס, שזו תרופה טובה.
מגנוקס.
כן, 520 מיליגרם, וזהו.
יופי, נהדר, נהדר. ולגבי ויטמין E, זה דבר ש... זה לא יכול להזיק אם אני אקח, נכון? זה משהו שמתיס במים?
תאכלי אבוקדו, לא, ויטמין E לא מסיס במים, ויטמין E מסיס בשומן, אבל תאכלי אבוקדו, תוסיפי שמן זית.
הבנתי. המון תודה, תודה.
תאכלי אגוזים, שקדים, אגוזי מלך.
אז תודה רבה רבה לך,
טוב.
תבורך דוקטור, תוכנית מהממת.
תודה רבה, תודה. כן, מי איתנו על הקו?
הלו.
כן, שלום.
שלום, אני עם פרופסור קרצו.
מודה באשמה.
שלום לך.
שלום וברכה.
אני מדבר בשם אשתי, אמנם על ידי, קצת כן. נרגשת, אבל היא עם שלבקת חוגרת.
בת כמה אישה?
74, 75.
כן.
לא לקחנו את החיסונים, לא למדנו, וחמישה חודשים, שישה חודשים, סובלת כאבי אימים. זה התחיל בחזה למעלה, והגיע לגב, לאמצע הגב.
כן, כלומר זה התחיל בגב והגיע לחזה, אבל לא משנה.
לא, להפך, התחיל בחזה.
לא, רק שנייה, רק שנייה. הכאב מתחיל בגב, אבל מרגישים אותו בחזה.
לא, כי הסימנים היו...
הפריחה מופיעה בחזה... ולאט כן. לאט הולכת ומתפשטת לכיוון, לאורך העצב.
כן.
אוקיי.
נכון, כן. עכשיו, היינו במרפאות, קודם כל קיבלנו את הטיפול הראשוני, שלא עזר שום דבר, היינו במרפאות כאב, במרפאת כאב פעמיים, קיבלה זריקות, כלשהם, ולידוקאין גם, ומדבקת בוטרנס, ולא עוזר שום דבר. כאבים, יום ולילה ללא הפסקה.
אוקיי.
מה עושים?
ליריקה היא קיבלה?
היא קיבלה ליריקה, ולא הסתדרה עם זה, כי היו לה, יש לה בעיה עם ספיקת כליות. והיו לה קצת בעיות עם השתן, לא הגיע לשתן מספיק, אז החליטו להפסיק.
יש תרופה שנקראת גבאפנטין.
גבאפנטין.
כן, אבל צריך לשאול את הנפרולוג אם מותר לה לקחת אותו. את התרופה הזאת.
רגע אחד, אני הולך לראות את הקופסה שאתה אומר, את הגבאפנטין הזה.
הכתום.
הכתום? לכדור כתום?
אני לא יודע את הצבע שלו, כי זה יכול להיות כתום, יכול...
לקחה אותו במשך חודש ימים, גורמית גורנישט.
גורמית מתגורנישט. אוקיי. יש תרופה שנקראת סימבלטה.
סימבלטה לא הגיעה אליה.
אז צריכים לשלוח לה אותו בדואר אקספרס אם לא הגיעה אליה.
לא הגיעה.
אז יש סימבלטה. מתחילים ב-30 מיליגרם, עוברים ל-60 מיליגרם, אבל יש לבקש את האישור של הרופא הנפרולוג אם יש בעיה בכליות.
יש אי ספיקת
כליות. וישנה תרופה נוספת שנקראת אמיטריפטלין.
עוד פעם, לאט לאט.
אמיטריפטלין, כן.
אמיטריפטלין.
מתחילים ב-10 מיליגרם ועולים בעוד כדור 10 מיליגרם, את זה לוקחים לפני השינה. אבל גם את זה, כל כדור שהיא לוקחת, היא צריכה לקבל את האישור של הנפרולוג. וכמובן, היא צריכה לקבל מרשם מהרופא. יש נוזל, משחה שנקראת זוסטריקס.
זוסטריקס לא נותנת לי רוח, מפני שאני רק נוגע בה, אני יכול לקבל שני סנוקרות ואגרוף בפנים.
אוקיי, כן, לפעמים זה בריא.
כן, נכון.
אוקיי, אז זה מה יש.
זה מה יש.
לפעמים אפשר לשים משחה של אמלה.
אמלה, המשחה של אמלה?
אמלה, כן, זאת משחה שהיא מרדימה את המקום מבחוץ.
היא מטשטשת מבחוץ.
כן, לא מרדימה במוח, מרדימה את האור.
ומה יהיה? 5-6 חודשים?
או, זאת שאלה שאתה לא צריך לשאול אותי, זה צריכים לשאול מישהו אחר.
את מי? אותו למעלה?
את הקדוש ברוך הוא, הוא יודע מה יהיה וכמה יהיה, מה, אנחנו אין לנו שליטה, מה אנחנו פה? אפיזודה חולפת על פני הפלנטה. אבל זו הזדמנות להגיד לכולם, שלווקת חוגרת זו מחלה שאפשר למנוע או להקל על ידי חיסונים. ישנם היום שני חיסונים, מקבלים חיסון, ואחרי חודשיים שלושה חיסון נוסף ומוגנים. וגם אם מקבלים את המחלה, מקבלים אותה בצורה קלה. ואנשים מבוגרים יכולים להתייסר ואלה יסורי גיהנום.
אנחנו נחזור, אם קיבלתי את זה עכשיו, אני מחוסרת.
כן, עכשיו. הרופא שלנו אמר,
כן.
שכעבור חצי שנה, כדאי לקחת חיסון.
הרופא צודק.
שהיא תיקח, לא אני.
אתה קיבלת חיסון.
כן, אני כבר לקחתי. ביום שהיינו אצל הרופא, מיד רציתי לעשות את החיסון הראשון, וכבר רציתי גם את השני.
אוקיי, שאשתך, כמה זמן עבר מאז שאשתך חולה?
כמעט 6 חודשים.
אז אחרי שיעבו בתום 6 חודשים, לקבל את החיסון הראשון, ואחרי עוד חודשיים את החיסון השני.
אז זה עלול לקרות כזה דבר שהמחלה תחזור?
קורה שהמחלה חוזרת, כן. קורה שהמחלה חוזרת.
אז עוד פעם. עוד אחרי חצי שנה לקחת את החיסון הראשון?
לא. אחרי חצי שנה מתחילת המחלה.
כן.
כלומר, אם עבר כמעט חצי שנה, בוא נגיד, כן. אחרי ראש השנה, היא יכולה לקבל את החיסון הראשון, כן. ואחרי חודשיים, שלושה, את החיסון השני.
יכולה לקבל.
כן. אוקיי. לא יכולה, רצוי אפילו.
רצוי. 100%.
אוקיי.
תודה רבה.
הרבה בריאות, הרבה בריאות, שבת שלום. זה יסורי איוב, זה יסורים איומים המחלה הזאת. לפעמים אנשים צעירים מקבלים אותה עם כאבים חלשים או בלי כאבים, אבל ככל שמתבגרים, המחלה הופכת להיות קשה יותר, ובאחוז גבוה הכאבים הם כאבים שלא נגמרים, אלה כאבים של 24/7, איום ונורא, איום ונורא. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום, כן, אני איתך. עם מי אני מדבר?
עם אברהם.
כן, אברהם. בן כמה אתה, אברהם?
אני בן 78.
כן.
ואני מאזין קבוע שלך, אני ממש מעריץ אותך.
תודה רבה, תודה.
אתה עוזר לנו מאוד מאוד מאוד.
תודה, אברהם.
עכשיו, השאלה היא כזאת, אני לוקח לויטור נגד קולסטרול.
ליפיטור, כן.
נכון. 20 מיליגרם כל יום, ואני באמצע הלילה קם כמה פעמים עם התקפצויות שרירים חזקות מאוד.
כן. תשמע.
ואם יש אפשרות, או להחליף כדור, או... דרך אגב, אני גם לוקח... מי טוניק אני שותה, זה לא עוזר לי, ואני לוקח גם כדורים, נו.
מגנזיום.
איך?
מגנזיום?
מגנזיום, זה גם לא עוזר לי הרבה.
עכשיו תגיד לי, אתה לוקח גם כדורים ללחץ דם?
לא.
לא, אוקיי.
רגע, ללחץ דם, קצת יש לי לחץ דם, כן.
איזה כדורים אתה לוקח?
אני תכף אני אזכר, אני כן. ורציתי לדעת אם יש אפשרות להחליף כדור או משהו אחר.
אפשר?
כדור נגד לחץ דם? מרה? כן, הלו?
כן, כן, אני שומע אותך.
כן, אני לא זוכר איזה כדור נגד לחץ דם אני לוקח. פשוט אני ביקשתי מאשתי שתבדוק.
אתה, זה כדור, אם זה כדור שיש בו גם פלוס... אז כן. זה כדור שיש בו גם חומר משתן.
הבנתי.
ואז צריכים להוסיף לך חומרים אחרים. אם זה לא כדור שיש בו פלוס, אז זה לא משנה. עכשיו תשמע, מה שאני מציע לך, יש כן. כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה לעבור לסימבסטטין.
מה זה, זה כדור אחר?
כן, זה אותו משפחה אמנם. הרבה כן. אנשים, יכול להיות שגם יהיו לך כן. התכווצויות.
סליחה. דופלקס, כדורים נגד
דופלקס. דופלקס, דופלקס, בסדר, זה לא משנה, זה לא מדופלקס.
זה לא משנה, טוב.
ולא,
לביטור
אתה לוקח
לביטור. לביטור אני לוקח, לא לביטור. אוקיי. תבקש מהרופאה שתנסה להחליף לך את זה לסימבסטטין.
איך קוראים לכדור?
סימבסטטין.
כמה מיליגרם?
20 מיליגרם. ואם זה לא יעזור, אם זה לא יעזור, אז יש כמה זריקות שאפשר לקבל. יש זריקה שנקראת רפטה, שאפשר לקבל אותה פעם בשבועיים, והיא מורידה יפה מאוד קולסטרול. כמה הקולסטרול שלך?
מה אתה אומר, רגע? מה?
כמה הקולסטרול שלך?
אני באמת לא זוכר, אבל זה מה שרוב, אני לא זוכר.
אוקיי, בסדר גמור. אז אם הקולסטרול גבוה, ויש כן. הצדקה, ואתה לא מגיב טוב לכדורים, אז אפשר לקבל זריקה פעם בשבועיים.
אז זאת אומרת שההתקפות זה מהקולסטרול הזה?
לא בטוח, לתקפות? לא בטוח, לא בטוח.
ממה לא זה בטוח. יכול להיות טוב להיווסר?
יכול להיות מחוסר השלגן, יכול להיות מחוסר ויטמין E, יכול להיות מעמוד השדרה, יכול להיות משינויים מטבוליים אחרים. הסיבה הכי שכיחה היא חוסר מגנזיום, אבל אתה מקבל מגנזיום. כאבי
יש
שרירים...
איזשהו מגנזיום, סליחה, מיוחד שאני יכול לקחת?
לא,
יותר...
לא, לא.
לא, לא חשוב איזה.
לא חשוב איזה.
הבנתי. אז עכשיו... יש לי עוד שאלה אם אפשר.
בבקשה.
אני הולך הרבה לים המלח. זה יכול להשפיע?
זה יכול להשפיע על המלונות בים המלח, אבל לא על ההתכווצויות של השרירים.
זאת אומרת, על ההתכווצות שרירים לא.
לא, אבל זה בריא לגוף.
זה בריא לגוף, כי יש לי לחץ דם 160.
בריא לגוף ובריא לנפש. רק אל תהיה יותר מדי במים החמים או בסאונה, אם יש לך לחץ דם גבוה.
זאת אומרת, אבל גם לא לשאוף הרבה זמן במים, נכון? בים.
תראה, אם אתה הולך לים, אז אל תלך בשעות החמות, אם אתה הולך לים, תהיה רבע שעה, 20 דקות, ותצא ותנוח ותיכנס עוד פעם אם אתה רוצה.
כן, בהפסקות.
כן.
אוקיי. אז עזרת לי מאוד מאוד.
כל טוב לך, כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ורבותיי, מי שרוצה לעלות ברביע האחרון של התוכנית לשידור, מספרי הטלפון שלנו 0552-103-103, ווואטסאפים קצרים 054-70-103-70. פרסומות וחוזרים. חזרנו, ואני איתכם ומאיתנו על הקו. הלו?
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
מדבר אשר.
כן, אשר, אני איתך. בן כמה אתה אשר?
אני בן 70.
כן.
לפני כחודש היה לי, ניגשתי לשירותים וממש הרגשתי צורך כאילו לתת פיפי, והיה לי קושי במתן, זה מאוד מאוד סבלתי אותו יום. בסופו של יום פניתי לבית חולים,
כן.
ודברו אותי לקטטר שם,
כן.
והייתי 7 ימים בבית, לקחתי מדי פעם, קיבלתי כל יום 2 כדורי אנטיביוטיקה,
כן.
אחרי 7 ימים ניגשתי לקופת חולים, הוציאו לי את הקטטר, והאמת שמאז אני מרגיש מצוין.
ועשו לך, שלחו אותך לעשות אולטרסאונד, עשו לך בבית חולים אולטרסאונד של הפרוסטטה?
לא, עשו לי בבית חולים, עשיתי באופן דרך קופת חולים, שבוע, שבועיים אחרי זה, כן.
מה השאלה שלך?
השאלה שלי, שאם אני אמור לעשות ניתוח, או לא אמור לעשות ניתוח, איך אני ממשיך מפה?
תשמע, הייתה לך עצירת שתן מוחלטת? לא.
כן, 3 טיפות, ממש היה ככה. טיפות, אפילו לא יכלתי לתת תרבית.
אוקיי, והיה לך דלקת?
אני לא יודע, אני אגיד לך למה. כי עשיתי תרבית בבית חולים, ולא קיבלתי תשובה מהם, אני מנסה להשיג אותם. ומאוד קשה, ובקופה...
אבל תביט, אם עבר שבוע, תיכנס לסיכום מחלה. אם הייתה תרבית חיובית, בסיכום המחלה, אחרי שבוע, היית שבוע בבית חולים?
לא, בבית. הם שחררו אותי הביתה עם הקטטר. הייתי עושה את זה אוקיי. לבד בבית. כן.
אוקיי, תקשיב אליי. אתה צריך ללכת לאורולוג.
הייתי לאורולוג.
אורולוג okay. צריך לראות, לפי התנאים, לפי הגודל של הפרוסטטה, לתת לך טיפול תרופתי. ויש היום תרופות יעילות שדוחות את הניתוח. אני מניח שלפני הבעיה במתן שתן, לא קיבלת תרופות לפרוסטטה, נכון?
קיבלתי. אני לוקח כדור דואודארט כבר איזה 15 שנה.
אז יכול להיות שאתה צריך להוסיף או להוסיף עוד משהו, או לקבל okay. כדור אחר.
אוקיי. Okay.
כן.
אוקיי.
ובמידה, וזה חוזר עוד פעם חס וחלילה, כמו שאומרים, אז כן. אין ברירה לניתוח, אבל לפי גודל הניתוח, לפי גודל הפרוסטטה,
כן.
הרופא יגיד לך, וכמה ה-PSA שלך דרך אגב?
ה-PSA בסדר גמור, בבדיקות דם בסדר גמור.
אוקיי.
הגודל של הפרוסטטה, זה פעם אחרונה שעשיתי לפני שבוע, זה 58 סמ"ק.
אוקיי, לא, היא גדולה, אבל לא נורא.
כן?
אוקיי,
לא נורא.
לא, סוף העולם. אוקיי. אבל זה גודל שמתאים לכמה סוגים של פרוצדורות. יש כמה סוגים של פרוצדורות שאפשר לעשות. זאת נחשבת עדיין, פחות מ-60 סמ"ק, זה עדיין פרוסטטה בגודל שיותר קל, אם היא שפירה כמובן, והיא שפירה.
כן, היא שפירה.
יש כמה טיפולים שאפשר לעשות ולהוציא אותה. ולנתח אותה בניתוחים פשוטים, אבל יש גם ניתוחים לפרוסטטות הרבה יותר גדולות.
כן, הבנתי. עכשיו אני ראיתי יום אחד תוכנית שלך בטלוויזיה.
כן.
היה שם איזה ניתוח חדשני, לא שאני סס לניתוח, פשוט רציתי לדעת על הניתוח הזה שהוא נראה לי רובוטי, לייזר, משהו כזה, הכי חדשני שיש.
הכי חדשני, תראה, כל דבר הוא הכי חדשני ליומו. יכול להיות שמה שראית זה תוכנית מלפני שנה או שנתיים, ואז זה כבר לא הכי חדשני.
נכון.
אבל היום אנחנו עושים חלק גדול מהניתוחים האלה, שהם ניתוחים שאפשר לעשות אותם. יש ניתוחים שצריך לעשות אותם דרך הבטן. ואז משתמשים ברובוט. כי האזור הזה, החלק התחתון של האגן הקטן, הוא אזור די חשוך. הוא אזור שגם הרופא עם מנורת מצח, המנתח עם מנורת מצח ועם התאורה מעל הראש שלו, לא יכול לראות טוב מה שקורה בתוכו. ואז ברגע שיש לך את הרובוט, הרובוט מגדיל לך את, בעיר את המקום, ומגדיל לך את הגודל לגודל של מסך טלוויזיה, שיכול להיות 2 מטר על 2 מטר אם הוא רוצה. כן, ואז רואים כל דבר, ואז הסיכוי לפגוע בכלי דם, ובעצבים, ובזקפה, ובכל מיני דברים, הוא הרבה יותר קטן. אבל זה עושים בדרך כלל בניתוחים יותר מורכבים, או יותר גדולים, או אם יש בלוטות, או אם יש חשד לגידול, או דברים כאלה. חלק גדול מהניתוחים היום אפשר לעשות אותם דרך איבר המין. וזה בדרך כלל עושים את זה דרך איבר המין. כשאנחנו מדברים על פרוסטטה שפירה.
כן, כן.
ואז אפשר לעשות, יש כמה, יש צריבה, ויש קילוף, ויש עם לייזר, ויש עם אולטרסאונד, ויש עם זרם מים, יש כל מיני טכנולוגיות שאפשר היום להוריד את הפרוסטטה. אז אתה צריך לבחור אורולוג שאתה סומך עליו, ובאיזו שיטה שהוא עושה, תן לו לעשות.
הבנתי.
אבל אני כרגע, אם אתה בסדר, ואם אתה לוקח כדור, יכול להיות שכדאי או להוסיף לך עוד כדור לפרוסטטה. תראה, יש כדור שנקרא פרמיקסון. פרמיקסון זה כדור טבעי, אבל דורש מרשם, כי הוא עשוי פרמקולוגית. נדמה לי שזה 160 מיליגרם, לוקחים 2 ביום, בוקר וערב.
אוקיי.
תבקש מהרופא מרשם לפרמיקסון, תוסיף את הפרמיקסון.
הבנתי, בתור תוסף, לא בתור העיקרי תוסף, שאני לוקח.
בדיוק, זה דקל ננסי.
הבנתי.
זה סאו פלמטו, מרוכז באקסטרקט, כדור טוב. ננסה לקחת אותו.
כן, לא יכול להזיק.
יכול רק לעזור. אוקיי.
תודה לך, עזרת לי מאוד.
כל טוב.
תודה פרופסור, תודה רבה.
כן, ומאיתנו על הקו. הלו. שלום,
פרופסור קרסו, היועץ הלאומי שלנו.
תודה רבה.
היקר.
תודה.
אני מקשיבה לך בקפדנות מאוד כל שבוע.
תודה רבה.
עכשיו אני מבקשת את עצתך, את אני מקבלת את פרוליה.
בת כמה?
אני בת... סליחה?
איך קוראים לך ובת כמה את?
קוראים לי טובה, ואני כן. בת 89.
כן.
אני מקבלת את פרוליה כבר 6 שנים, אפילו שידוע לי שמקבלים רק 5 שנים.
כן.
ולבקשתי, הרופא המשפחה התייעץ עם האנדוקרינולוג, והוא... אמר שאני כן יכולה להמשיך לקבל את זה.
כל חצי שנה? דעתי, תראי, קטונתי. אם רופא אנדוקרינולוג אומר שאת יכולה לקבל את זה, מי אני רופא נוירולוג שיגיד לך מה דעתי? אני אומר לך דבר כזה.
כי יש לך ידע כל כך רב.
אז בואי אני אגיד לך. רופא המשפחה שלך הוא רופא טוב. והוא אמר, כן. אני אומר לך, אני רואה לפי ההתנהלות, אומר, את יודעת מה, אני בכל זאת התייעץ עם אנדוקרינולוג. אמר, יש לי אישה נחמדה, בת 89, מקבלת 5 שנים פרוליה. אני רוצה לתת לה...
מקבלת כבר 6 שנים.
6 שנים פרוליה. אני רוצה לתת לה עוד שנה או שנתיים. אמר האנדוקרינולוג, אין שום בעיה. למרות שנותנים את זה 5 שנים, אז... אין שום בעיה לתת את זה עוד 2 שנים. אין בעיה.
כן.
אז אם הוא אמר את זה, אני סומך את שתי רגליי ואת מצחי על ההחלטה שלו.
עזרת לי מאוד, כרגיל.
אוקיי, טובה. כל טוב. ביי. כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
כן, שלום דוקטור. יש לי שאלה אליך בבקשה.
רק בת כמה את ואיך קוראים לך?
אני בת 56, השם שלי זה אנג'ליק.
אנג'ליק, כן אנג'ליק.
יש לי בעיה שהתחלתי, שהיה קורונה, התחלתי לקחת פודורמין כדי לישון.
בונדומים,
כן. זה היה צובדת לילה, בוקר, צהריים, וזה מאוד הפריע לי בזמן של הקורונה.
בוודאי, בוודאי.
עכשיו יש לי בעיה שאני לא יכולה בלי זה. אני מנסה, לקחתי מלטונין, לא מצליחה.
מלטונין זה לא תחליף לבונדורמין, מלטונין זה תחליף למי שחסר לו מלטונין.
כן, הציעו לי פשוט, אבל שום דבר לא
עושה. תראי, יש דרך, יש כמה דרכים. דרך אחת היא לנסות, קודם כל אי אפשר להפסיק בבת אחת. היא לרדת לשלושת רבעי כדור, ולהוסיף עוד כדור טבעי.
כמו מה טבעי?
כמו מה? תכף אני אגיד לך, יש כמה כדורים כמו נרווין, או כמו... או... אני רוצה קודם כל ללכת לכיוון הטבעי, או כמו כדורים, שלושת רבעי כדור, ועוד כדור נוסף טבעי. תכף אנחנו נדבר. Okay. עכשיו, זאת האפשרות הכי טובה, ולאט לאט להוריד את הבונדורמין. עכשיו, העניין הוא שלכל הכדורים האלה מתמכרים, ולכן קשה להפסיק אותם. אז לפעמים אנחנו ממליצים לעבור לכדורים כמו כדורים ממשפחה אחרת, כמו למשל כדור שנקרא טונאית. טונאית זה כדור שלא צריך מרשם בשבילו. את שומעת?
כן, כן, אני שומעת. כן.
זה כדור שלא צריכים מרשם בשבילו, ועם הכדור הזה אפשר לקחת, להתחיל ברבע כדור.
אוקיי.
Okay. ואחר כך להמשיך ולראות איך מרגישים. את איתי? הלו?
כן. Yeah.
אנג'ליק, את איתי? הלו?
כן, כן, אני איתך, אני.
לא, שמעתי אותו של רוורס, חשבתי שלקחת רוורס מהתוכנית.
לא, אני נמצאת במקום פשוט.
בסדר גמור, בסדר גמור.
אוקיי. אז כדור, אתה אומר, הטונאית הזה, אני מכירה אותו.
הטונאית, את מכירה אותו. עכשיו, יש כדור, דיברנו על כדור טבעי, יש כדור שנקרא דורמינול.
אוקיי.
וזה כדור טבעי. אז לקחת חצי בונדורמין וכדור דורמינול.
אוקיי.
וככה לנסות לשחק, ולאט לאט להוריד את הבונדורמין.
כן, זה מאוד מאוד מפריע לי, זה כבר אני מתחילה לראות שאני לא יכולה בלי זה.
בסדר.
אני פשוט נשארת ערה. אני ישנת, רוצה לישון, סוגרת את העיניים ולא מצליחה בכלל.
כן. אוקיי, זה מה שאני יכול
להציע לך. אוקיי, אני נעשה, ובנושא שיש לי שאלה קטנה עם איתך.
בבקשה, בבקשה, בבקשה.
יש לי, אני הרבה סובלת מהצירות.
כן.
אני לא יודעת למה, זה מדיקתן, ועשיתי בדיקות, הכל בסדר, כאילו לא או משהו לא.
אז קודם כל, כמה מים את שותה ביום?
דווקא אני אוהבת לשתות הרבה מים.
זאת לא תשובה. שאלתי אותך כמה מים, לא אם את אוהבת או לא.
אני לא יודעת, אני חושבת כל שעה כוס.
כל שעה כוס. ואת עירה 12 כוסות. 12 כוסות, כן, זה 3 ליטר בערך. בין 2 ל-3 ליטר. אוקיי. את אוכלת הרבה ירקות ירוקים?
לא.
לא. את אוכלת בעיקר פחממות וחלבונים?
אני לא אוכלת לא פחממות כמו פסטה וכל הדברים האלו, וכמעט לא בשר. לא בשר גם.
אז מה את כן אוכלת?
אני אוכלת פירות יותר ו...
סנדוויצ'ים?
לא, אני לא אוכלת לחם.
אז מה את אוכלת כן?
אני אוכלת ביצים וסלטים, אני אוהבת סלט. סלטים הרבה ופירות.
סלטים את אוכלת הרבה?
כן.
כן. אז הדרך היחידה היא לקחת, יש איזו אבקה שנקראת נורמלקס, וזה סיבים, ולהשאיר בסיבים, ואחרי שלוקחים את האבקה הזאת, לשתות עוד 2 כוסות מים, וזה יכול מאוד להיות שזה יעזור לך. אבל לא לקחת כדורים, לא לקחת כדורים קשים נגד הצירות. כי אם לוקחים כדורים נגד הצירות ומתמכרים אליהם, אז אחר כך כל פעם צריכים יותר, זה כמו עם הבונדורמין.
כן, אני לוקחת אבל קרוקרים, קרוקרים בשמה עם חלב, ואוכלת, למדתי שזה טוב.
קרקר? לא, קוואקר או קרקר?
לא, זה דייסת קרוקר.
דייסת קוואקר, אוקיי, בסדר גמור. כן. אוקיי, זה מכיל סיבים, אבל לא מספיק.
לא,
לא מספיק, זהו. אז אולי אני צריכה יותר ירוק לקחת?
את צריכה יותר ירוק, יותר ירקות ירוקים, שיש בהם הרבה סיבים, ויותר לשתות מים.
אוקיי.
כן. ולהוסיף שומן, להוסיף טחינה, להוסיף שמן זית, להוסיף אבוקדו.
זה כן גם.
כן, זה את צריכה להוסיף לדיאטה. אוקיי?
בסדר, תודה רבה דוקטור על
העזרה. כל טוב לך אנשי, כל טוב.
עכשיו אני לא לקנות לי את זה.
כל טוב. כן, ומי איתנו?
שלום.
וברכה.
חנה שם בדוי. אני בת 69.
כן.
ואני מרגישה טוב. אני גם עוסקת בספורט. עברתי, אני מובחנת עם הפרעת קצב מסוג atrial fibrillation או טכיקרדיה.
לא, זה שני דברים אחרים.
אבל אתה יודע, לפעמים ראיתי את ה-AT, שזה
אטרל... יכול להיות, יכול להיות שיש לך גם את זה וגם את זה.
אולי. בכל אופן, הפרעת הקצב הופיעה רק במאמץ מתפרץ, אני רוכבת אופני הרים, ורק באמת לפני כמה שמונה שנים, כבר קצת יותר, הופיעה. ואז עברתי אבלציה ב-2016, לא הועילה שום דבר. ומאז אני מטופלת תרופתית על ידי, במינון מאוד נמוך, קרדילוק 1.25 מיליגרם, וטמבוקור, שההנחיה הייתה 100 מיליגרם פעמיים ביום, ואני מודה ששכחה אורח חיים, תכלס אני לוקחת רק בבוקר, אני לוקחת את זה פעם ביום, כבר שנים. אני יודעת שאני צריכה לדבר בעצם עם הקרדיולוגית שלי, קשה להשגה, ואני חיה טוב, אני חוזר רוכבת על אופניים, אני נמנעת מכוח מתפרץ, אני בונה בהדרגה את המאמץ, ואני מגיעה למאמצים גבוהים. אבל לא...
את צריכה אבל לקחת בחשבון שהדופק, את עם שעון דופק?
לא, גם נאמר לי שאין משמעות למשעון דופק שאני...
בגלל הקרדילוק.
כן, אם אני בעצם לא עם המציאות.
אז זה העניין, למה שאלתי? כי גם אם את עם שעון דופק, את לא יכולה לסמוך עליו בגלל שאת לוקחת קרדילוק שמוריד את הדופק. אז את לא יכולה לסמוך על הדופק האמיתי שאת בודקת או לא בודקת.
נכון, לכן אני בעצם לא מודדת ככה, אלא הכל סובייקטיבי.
עכשיו, גם האטריאל פיברילשן וגם הסופרוונטריקולר טכיקרדיה, זה מה שאני מניח שיש לך, למרות
ש... אני חושבת שזה נכון, אני חושבת גם.
SVT זה נקרא, הם קשורים במאמץ גופני קשה, כלומר ככל שהדופק עולה, לכן אנחנו נותנים כדורים להוריד טיפה את הדופק. אז מצד אחד את לוקחת כדורים שמורידים את הדופק, מצד שני את מעלה אותו על ידי מאמץ מתפרץ. השאלה שלי, למה את צריכה להגיע למאמצים אקסטרימיים? את היום בת 69, ומספיק לעשות, מספיק.
לא, אני לא, יש להבדיל בין מאמץ רב למאמץ מתפרץ.
נה, צודקת. את צודקת, את צודקת.
כוח מתפרץ זה בום,
זה את לא עושה.
היא מנוחה ישר, אז זה אני לא עושה.
אבל את מגיעה למאמץ רב, נכון?
נכון, נכון. אם אני מדברת על הברוק סקייל, שאני, אולי אתה מכיר, אז אני יכולה להגיע שם למאמץ רב מאוד, אבל אני בונה את זה בהדרגה, וזה בסדר לי, אני...
זה בסדר לך, אבל השאלה אם זה בסדר ללב שלך.
זה מתקן אותי.
אני הייתי מתייעץ עם פיזיולוג של מאמץ. ללכת לפי, יש פיזיולוגים של מאמץ, מתייעץ איתו, והייתי משתמש או בחגורת חזה, או בשעון, שייתן לך את הדופק שלו, ויגיד לך, על ידי בדיקה שהוא יעשה לך על ארגומטריה, על מסלול אופניים, כן? בהתחשב בקרדילוק שאת לוקחת, שמוריד דופק, איך, לאיזה דופק את יכולה להגיע, ואז להפסיק או להוריד את המאמץ. אוקיי?
בסדר.
יש לנו כבר את האות ברקע, אז אנחנו כן, חייבים שמעתי, להיפרד.
כן. אוקיי, בסדר. תודה רבה, ואתה...
כל טוב. כל
גם טוב. לך. ביי ביי, תודה.
זה רבותיי, סיימנו את השעה השנייה שלנו. תודה רבה, תודה רבה למי שעשה איתי את התוכנית. לאייל פרנק ומאירה פרץ, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לגיא רביב שאחראי על הדיגיטל, לאיתי ניקסון שאחראי על הלייב, לטל אשל שאחראי על השדור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. אני הייתי רפי קרסו, מאחל לכם סוף שבוע טוב, שבת טובה, שבת שקטה, שיהיה לנו רק בשורות טובות, שהחטופים שלנו יחזרו כמה שיותר מהר הביתה, ואחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, אחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. ובצפון ב-104.5 FM, זוהר צפוני עם גיא זוהר. שבת שלום, הרבה בריאות ולהתראות.